שלום וברכה ובוקר טוב. אנחנו ממשיכים בספר שמואל א' בפרק י' ג' פסוק א'. אנחנו מתחילים לדבר כאן על המלחמות של שאול. אמנם הייתה מלחמה אחת כבר להציל את יושבי יבש גלעד, אך עכשיו אנחנו עוברים מהפשיטה של בני עמון. כאן אנחנו עוברים למלחמות יותר כוללות. המאבק העיקרי בתחילת ימי המלוכה של שאול זה המלחמה נגד הפלישתים. אמנם זה כבר, השחרור מהפלישתים התחיל כבר בימי שמשון, אבל עליו נאמר יחל, הוא יחל להושיע את ישראל מיד פלישתים, לא שהוא גומר לשחרר את ישראל, ושאול ממשיך את המלאכה. פסוק א', בן שנה שאול במולכו ושתי שנים מלך על ישראל. טוב, הפסוק קשה מצד עצמו, וכי שאול היה תינוק, כן, בן שנה שאול במולכו, ואז היותר פשוט זה לומר שעברה שנה כבר על מלכותו, כלומר במולכו, מאז שהוא הוכר על ידי העם, ושתי שנים מלך על ישראל, ואז הוא יצא למלחמה. אבל באמת כל המעשים הגדולים של שאול לא ייתכן לצמצם אותם בשנתיים. המפרשים לרוב מעריכים את ימי מלכותו של שאול בפועל 10-12 שנה בערך, שבהם הוא עשה את כל הדברים הגדולים שמתוארים עליו. יש אומרים גם בן שנה, הכוונה שהוא היה בן 52. בן זה גמטריה 52. בן הוא בן שנה, כלומר הוא 52 שנה, שאול במולכו, ושתי שנים מלך על ישראל. בכל מקרה, הפסוק הזה נשאר מסופק אצל המפרשים. יש כאלה שאפילו רצו לומר שחסרה פה מילה, קשה לומר דבר כזה, אבל בן שנה שאול במולכו, ושתי שנים מלך על ישראל, ויבחר לו שאול 3,000 מישראל. זאת אומרת, הוא לוקח צבא קבע, דבר שלא היה עד עכשיו, עכשיו יש לו באופן קבוע כוח צבאי איתו. זה מהמאפיינים של מלכות, שמלכות יכולה להקים צבא קבע. והיו עם שאול 2,000 במחמש ובהר בית אל, ו1,000 היו עם יונתן בגבעת בנימין, ויתר העם שילח איש לאוהליו. זאת אומרת, המקום שבו שאול פועל זה נחלת בנימין המזרחית, מזרח בנימין. ויח יונתן את נציב פלישתים אשר בגבע. גבעה, יש גבעת בנימין ויש גבע, זה לא אותו מקום, זה לא רחוק זה מזה. וישמעו פלישתים, זאת אומרת שפלישתים יודעים עכשיו שיש החלטה על עצמאות גמורה של בני ישראל מהפלישתים. זה היה אחרי האסון הגדול שהיה באבן האזל, אז עכשיו מתחילים להשתחרר מהפלישתים, הוא מכה את הנציב של הפלישתים, משמע שלמרות שהפלישתים הם יושבי השפלה, אבל בכל זאת יש להם נציגות באזורים הרריים, אפילו זה מגיע, אנחנו נראה בהמשך, עד בית שאן. ושאול תקע בשופר בכל הארץ למור, ישמעו העברים, זאת אומרת זה גיוס, לתקוע בשופר זה גיוס, וכל ישראל שמעו למור, היכה שאול את נציב פלישתים, למרות שזה הבן שלו, אבל זה אותו הדבר, יש לזה השלכות אחר כך לגבי המלחמה, האם יונתן הוא חלק מן המערכה או לא חלק מן המערכה, וגם נבאש ישראל בפלישתים, ויצעקו העם אחרי שאול הגלגל. מה זה ויצעקו? באים להתאסף על כל צעקתו, ופלישתים נאספו להילחם עם ישראל, 30,000 רכב ו-6,000 פרשים, ועם כחול אשר על שפת הים לרוב, ויעלו ויחנו במחמש קדמת בית אבן. ומה הם מגיעים לעמוק מאוד עכשיו, איך יכול להיות שרכבים עוברים את ההר מאזור הפלישתים ועד מחמש? מבחינה טופוגרפית זה קשה, אלא צריך לומר שהם עברו דרך דרך העמקים הצפוניים, דרך עמק ישראל, ופנו שוב דרומה אל אזור יריחו, דרך בקעת יריחו, ואיש ישראל ראו כי צר לו, כי ניגש העם, ויתחבאו העם במערות ובחבחים, ובסלעים, ובצריחים, ובבורות. לעברים עברו את הירדן, ארץ גד וגלעד. כלומר, יש כאלה שרוצים לברוח מהמפגש הישיר עם הפלישתים, ושאול עודנו בגלגל, וכל העם חרדו אחריו. ויוחל שבעת ימים למועד אשר אמר שמואל, ולא בא שמואל לגלגל, ויפץ העם מעליו. זאת אומרת, מתחיל מצב של חרדה. יש צבא גדול של פלישתים, ממתינים כבר שבעה ימים שיבוא שמואל לזבח, הוא הזהיר לפני כן את שאול, אל תזבח לפני שאני מגיע, וזה ניסיון, האם שאול מסוגל לעמוד במצבי לחץ, האם יש לו סבלנות, ואז זה בוחן את הכוח שלו כמנהיג. וכאן בדיוק החולשה. ויומר שאול, הגישו אליי העולה והשלמים, ויעל העולה. כלומר, אי אפשר לחכות יותר, המצב קשה, העם מתחיל להתפזר. שאול רוצה לשכנע את העם שאוטוטו מתחילה המלחמה, אז הוא מעלה את העולה למרות ששמואל לא הגיע. ויהי ככלותו להעלות העולה, והנה שמואל בא. ויצא שאול לקראתו לברכו, ויאמר שמואל, מה עשית? ויאמר שאול, כי ראיתי, כי נפץ עם מעליי, ואתה לא באת למועד הימים, ופלישתים נספים במחמש. ואומר, אתה ירדו פלישתים אליי הגלגל, ופני השם לא חיליתי, והתאפק ועלה העולה. מה זה, פני השם לא חיליתי? אז זאת אומרת שהוא חושב שהקרבת הקורבן היא זו שתקבע האם הוא ינצח במלחמה או לא, במקום להבין שלעשות את רצון השם זה לעשות מה שהנביא אמר, והנביא אמר להמתין. ויאמר שמואל אל שאול, נשכלת, לא שמרת את מצוות השם אלוהיך אשר ציווך, כי אתה הכין השם את ממלכתך את ישראל עד עולם. כלומר, אם היית עושה מה שאני אומר, אז סימן שאתה ראוי למלכות. אבל כאן אתה מראה שאתה פחז, כמים, כמו ראובן, אל תותר, ואתה ממלכתך לא תקום. ביקש השם לו, איש כלבבו, ויצווהו השם לנגיד על עמו, כי לא שמרת את אשר ציווך השם. אז כבר זה הפעם הראשונה ששמואל כבר נוטל את המלכות משאול. מה היה קורה אם שאול היה ממתין? אז הוא אומר, ממלכתך הייתה קמה לעולם. ומה אם לא יסור שבט מיהודה? אז הרמב"ן אומר שמה שהיה קורה זה שהיו מולכים ביחד. גם בית שאול וגם בית דוד היו מולכים ביחד. אבל מאחר והוא לא המתין, אז הוא בעצם המלכות שלו הופכת להיות מלכות זמנית, שמוכיחה רטרואקטיבית שצדק שמואל שעוד לא הגיע הזמן של המלכות. עכשיו, הדבר הזה מבשר את מה שהולך להיות אחר כך במלחמת עמלק. גם שמה יש שאול שנכנע אל העם. המנהיג בהגדרה הוא צריך להיות המוביל, לא להיות המובל. ויקום שמואל ויעל מן הגלגל גבעת מנימין, ויפקוד שאול את העם הנמצאים עמו כ600 איש. ושאול ויונתן בנו והעם הנמצא עמם יושבים בגבע בנימין, ופלישתים חנו במחמש. אז מה קורה כאן? שאול נמצא מזרחה, יונתן נמצא מערבה, הפלישתים באמצע. ואז יוצא שאין תקשורת בין יונתן לבין שאול. אף אחד לא יודע מה השני עושה. הדבר הזה הוא חשוב, כי אחר כך יונתן יואשם באי עמידה בפיקוד, בפקודות, אבל זה לא נכון, כיוון שהוא לא יכול היה לדעת מה אבא שלו, המלך, מצווה. ויצא המשחית ממחנה פלישתים 3 ראשים. הראש אחד יפנה אל דרך עופרה, אל ארץ שואל, והראש אחד יפנה דרך בית חורון, והראש אחד יפנה דרך הגבול הנשקף על גי הצבועים המדברה. אז כאן יש מערכה כוללת, והפלישתים מחלקים את כוחותיהם. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש